רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. אתם מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב למאזיני רדיו סול, הרדיו האינטרנטי החברתי הפופולרי במדינה. השעה 4:15 ואנו שוב באולפן 3 באולפני רדיו סול החדשים. היום יום שני, כ"ט טבת תשפ"ד, 8 לינואר 24. ושוב בתוכנית מסורת יהודית וזהויות ישראליות. מול המיקרופון בן שפט, עורך ומגיש, ועימי בשידור שוקי הטכנאי. אתחיל בהתנצלות. ברביעי שעבר כתבתי בטעות בכותרת השידור ביוטיוב שפרופסור דוד פסיג, עתידן חוקר באוניברסיטה בר אילן, אמר שהחל משנת 2050 ייחלש כוחם של החרדים בארץ. ובכן זו טעות. הנכון הוא שפרופסור פסיג אמר בשידור שכוחם של החרדים ייחלש רק בעוד כ-100 שנה, דהיינו החל מ-30-25. אז נותר לנו עוד איזה 100 שנה לחכות, אבל הדיוק מאוד נכון, והבעת ההצנצלות לפרופסור פסיג גם כן. הערב אנחנו פותחים בסדרת שידורים חדשה שתשודר פעמיים בחודש בימי רביעי בין 5-6 בשם היהודים ששינו את העולם. ובהם בנושאים הבאים: היהודי קאב והקוראן והאסלאם, דוקטור הנרי קיסינג'ר, מלחמה ושלום במאה ה-20, אופנהיימר, פצצת אטום, יהושע הוא ישו, שאול התרסי הוא פאולוס בכל הקשור לנצרות, דוקטור סלק, מחלת שיתוק ילדים, קרל מרקס וטרוצקי, המהפכה הקומוניסטית, הרצל, ויצמן ובן גוריון, המהפכה הציונית, זיגמונד פרוינד, פסיכולוגיה, שפינוזה, פילוסופיה, סם אלטמן, בינה מלאכותית, צוקרברג, פייסבוק, ריצ'רד סאקלר, סמים חוקיים, פאול ארליך, מדע, ועוד 2-3 נשים שאנחנו נוסיף אותם לרשימה. והערב אנחנו שמחים לארח את דוקטור מרדכי קידר, חוקר אסלאם וחברות ערביות במרכז בגין סדן למחקרים אסטרטגיים באוניברסיטת בר אילן, אשר יפתח את הסדרה בנושא היהודי קאב והקוראן והאסלאם. ולפני שנצא לדרך, נשמע את אריק סיני בשירו החדש שמיים.
בשנה הבאה נשב על המרפסת ונספור ציפורים נודדות, ילדים בחופשה ישחקו תופסת בין הבית לבין השדות. עוד תראה, עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה, בשנה שנים וענן. עוד תראה, עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה. עוד תראה, עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה. בשנה הבאה נפרוס כפות ידיים.
כולנו מקווים שהשנה הבאה התחילה בעצם לפני 8 ימים, ואנחנו נשב מהר בעל המרפסת בשקט ובשלווה כאשר החטופים וכולם חזרה בביתם. דוקטור מוטי קידר, אתה איתנו?
אכן.
יפה. שלום לך, מוטי קידר. ברשותך, נחלק את שיחתנו הערב לשלושה חלקים. בחלק הראשון נשוחח על היהודי קאב והשפעתו על הקוראן והאסלאם, מה שאתה בעצם מכנה בשיחתנו היהודי קאב שימצא את הקוראן והאסלאם. נדבר על עיקרי אמונות האסלאם, האסלאם והיהודים, האסלאם וירושלים, הג'יהאד המוסלמי והיהודים, והאסלאם וארץ ישראל. בחלקה השני של שיחתנו נקדיש להוגי האסלאם שדרשו לאחר מלחמת ששת הימים בשפחה של המהפכה הציונית ומדינת ישראל. ואם יורשה לנו הזמן, בחלקה השלישי של שיחתנו, ניגע קצרות בשאלות הנוגעות לאסלאם ומדינת ישראל בימינו אנו. נצא לדרך. דוקטור מוטי קידר, תמכר אותנו בבקשה בציר הזמן של תחילת האסלאם.
אנחנו נמצאים בתחילת המאה השביעית, זאת אומרת 600 וקצת. כנראה בשנת 610. מבחינת לוח הזמנים היהודי, אנחנו נמצאים בין חתימת התלמוד, שהייתה כ-150 שנה קודם, התלמודים, גם התלמוד הירושלמי, גם התלמוד הבבלי.
הם נחתמו במאה החמישית, לא?
כן, אנחנו מדברים על מאה שביעית,
נכון,
תחילת המאה השביעית. ואנחנו נמצאים גם כמאה שנה לפני תחילת תקופת הגאונים, שהייתה בעיראק, בבבל. זאת אומרת, אנחנו נמצאים באיזשהו 250-300 שנה, שבהם אין חומר יהודי, זאת אומרת, לא נותר ספרות יהודית, מהתקופה הזאת, למעט כנראה ספר אחד שנקרא הלכות גדולות, שאפילו לא יודעים מי חיבר אותו, ולכן מתייחסים אל המחבר בשם בעל הלכות גדולות, כי לא יודעים מי חיבר את הספר. זה פחות או יותר הספרות שנותרה אחרי חתימת התלמודים ולפני תחילת תקופת הגאונים. ממש זה כ-300 שנה כמעט, ש לא נותר שום חומר יהודי על מה קרה כאן, איפה היו יהודים, מה הם עשו, מה הם כתבו, מה הם חשבו, כלום.
אין. לא בכתב הכל... ולא בעל פה?
סליחה?
לא בכתב ולא בעל פה?
מה בעל פה? אין הקלטות?
שום... לא, אין שום רקורד למה עשו היהודים בין השנים האלה שאתה כרגע מדבר עליהם כחלל, כללא ממצאים היסטוריים?
לא רקורד יהודי. יש רקורד של עמים אחרים שדיברו על היהודים, כמו המוסלמים שעליהם אנחנו מדברים. גם נוצרים, זה כן. יהודים שהיו במקומות אחרים זכו להתייחסות במקומות מהמקומיים, לא מהיהודים. אין לי הסבר לעניין הזה, אבל לפחות הספרות ההלכתית, אולי גם פילוסופית, שהייתה כנראה מאוד באותם ימים, כי למה לא יהיה, התנקזה לתקופת הגאונים. זאת אומרת, מה שהיה נחשב כדבר טוב, המשיכו אותו בתקופת הגאונים, ולכן הוא הוכנס, הוכלל בתוך הגותם של גאונים שהיו בבבל. אבל קודם לכן לא נותר למעט אותו ספר שהציינתי, הלכות גדולות, שאפילו לא יודעים מי חיבר אותו ואיפה. יש השערות, אבל אין מידע ברור.
ואיך זה מתחבר אלינו לאסלאם ב-630?
זה אומר שאם אנחנו רוצים לדבר על קעב, אותו יהודי, אז כל מה שיש לגביו, הכל בא ממקורות אסלאמיים. ומקורות אסלאמיים, דבר ראשון, הם היו בעל פה, כ-200 שנה לתוך האסלאם. זאת אומרת, אם נגיד, אנחנו מדברים על תחילת פעילותו של מוחמד, 610 בערך לספירה, אז עד שנת 800 וקצת, לא נכתב כלום באסלאם. חוץ מהקוראן, החדית היה חדית, זאת אומרת, דיבור, נרטיב.
אז אולי תגדיר לנו למאזינים מהו הקוראן, מהו החליף, כדי שנוכל להבין את ההבדלים ביניהם? הקוראן, אני מבין, זה דבר כתוב.
הקוראן הוא סדרה ארוכה של, ככה מוסלמים מאמינים, נבואות, שירדו על מוחמד על ידי המלאך גבריאל, והם בעצם ההעתק המקורי של הספר שקיים לפני האל היושב במרומים, שזה נקרא אלוה אל-מחפוז, זאת אומרת הלוח השמור בשמיים, כשהקוראן בארץ זה העתק נאמן למקור של מה שיש לפני אללה. התורה מזויפת, הכתבים הנוצרים, האינג'יל, כן, האבנגליונים, מזויפים, רק הקוראן הוא העתק האמיתי של מה שיש בשמיים, שזה מה שהם מאמינים. בפועל הקוראן הוא רישום, או רישום של מה שאנשים זכרו בעל פה ממה שמוחמד דקלם עליהם, קרא עליהם, ולכן זה נקרא קוראן, קרא מלשון לדקלם עליהם, וכולל הרבה מאוד סיפורים מהתורה, מהנביאים, מהכתובים, מהמדרשים היהודיים שהיו בידי בני תימן, שגרו לא רחוק משם בתימן, כן, אנחנו מדברים על החיג'אז, שזה מצפון לתימן, מהמשנה, מהתלמוד, יש הרבה מאוד סיפורים, כמו למשל, שאללה ברא את העולם בשישה ימים, ונח ביום השביעי, והוא ברא את אדם מטין, טין אתה יודע, זה בוץ, ואת חווה, הוא ברא מצלע, של האדם, והושיב אותם בג'נה, ואמר להם לא לאכול מהעץ שנמצא במרכז הגן, והם אכלו מהעץ שבמרכז הגן, אז אללה זרק אותם.
וכל זה כתוב בקוראן.
הפושעים והחטאים, ואללה רצה להביא טוואפן, טייפון.
מבול, טייפון. מבול
לעולם, והוא אמר לנוח,
לנוח,
תרבות.
תבנה בתיבה.
תיבה, כן? בשביל להציל את עצמו, את המשפחה ואת החיות, ולאחר מכן היה איברהים, והיו לו שתי נשים, סארה והג'ר, ולסארה היה בן שקראו לו אסחק, ולהג'ר היה בן קראו לו אסמאעיל, ואללה אמר לאיברהים לשחוט את בנו אסמאעיל, כן? עקדת ישמעאל.
לא את יצחק, אלא את ישמעאל.
בדיוק. ולישחק היה בן קראו יעקוב, וליעקוב היו 12 אסבות, שבטים, ולאחד מהם קראו יוסף, ואבא עשה לו, כן, זה פרק 12 בקוראן, הפרק על יוסף, אבא עשה לו חליפה כזאת יפה.
כתובת פסים. איך זה מתקשר לקאב?
רגע, זאת אומרת, כשאתה רואה את כל הסיפורים הללו ומה שקרה ליוסף במצרים, עם פרעו והחלומות גם של יוסף וגם של פרעו, וכל הסיפור שם כולו בפרק 12 בקוראן, ולאחר מכן בני ישראל במצרים, והשיעבוד, ועל הגאל אותם, והם רצה להכניס אותם לארץ, אבל הם פחדו מהענקים. זאת אומרת, הרבה מאוד מסיפורי התורה, הנביאים, הכתובים, גם מהמדרשים, נמצאים בקוראן. לכן ברור, לכל מי שיש לו זוג עיניים, וקצת שכל מאחוריהם, שמי שכתב את הקוראן, התנך היה לפניו. הוא הכיר היטב את סיפורי התנך. עד כך, שבני מכה, בני זמנו של מוחמד, האשימו אותו שכל הקוראן הוא מה שנקרא בערבית אסתיר אל אוולין. זאת אומרת, סיפורי הראשונים. זאת אומרת, חומר יהודי, גם נוצרי, קצת יש גם שהיהודים הם גם רוצחי נביאים.
סליחה שאני שואל, מאיכן ידעו אנשי מכה שזה סיפור של היהודים, מאיכן הם ידעו את זה?
רגע, ברור שמי שחיבר את הקוראן, אם זה לא אללה, מה שהם מאמינים, אז זה ברור שמישהו שהיה לו גישה לחומר יהודי. ואכן, המסורת בעל פה האסלאמית מספרת על אותו יהודי בשם קעב, קעב בן חויי, כן, ש... בן הלכתב, לא חשוב, הוא היה יהודי שכנראה היה רב, מפני שהכינוי שלו זה קעב אל אחבר. אחבר בערבית זה ריבוי של המילה חיברה, וחיבר זה בדיוק המילה העברית חבר. למה? חבר בלשון חזל זה יהודי ששומר על תרומות ומעשרות, זאת אומרת שהוא לא אוכל פירות וירקות מבלי שהופרשו מהם קודם לכן תרומות ומעשרות. זה חבר בלשון חזל. וכשהם אומרים קעב אל אחבר, אחבר זה, זה בעצם רבנים, אנשים ששומרים תורה ומצוות. וברגע שהם קוראים לקעב, קעב אל אחבר, זאת אומרת קעב מהרבנים, קעב של הרבנים. ולכן כנראה שהוא היה רב או איש מקורב לרבנים שהיה חי בתימן, בגלל סיבה כלשהי הוא עזב את תימן, נדד צפונה, והתנחל בבית של סבא, של מוחמד, הלא הוא עבד אל מוטלב, שהוא היה כהן הקעבה, במכה, בית גדול.
הקעבה של היום, הקעבה של היום.
כן, הקעבה הייתה לפני האסלאם אלילת הפריון.
הפריון, כן.
אלילה שהאמינו שהיא ממונה לפריון, כי היא אבן גדולה ובצורת ביצה, והיא נדמתה להם כמו בטן של אישה בהיריון. ולכן האמינו שהיא האלילה הממונה על הפריון, כן, על ההיריון, על הלידה, על הנקה וכו'. זאת אומרת, שכהן הקעבה היה סבא של מוחמד, כי לכהן הקעבה, עבד אל מוטלב, היה בן, קראו לו עבדאללה, ולעבדאללה היה בן שקראו לו מוחמד. וקעב, על פי הסיפור, התנחל בבית שלהם. וכאן הסיפור...
של הסבא, הוא... של הסבא של מוחמד.
כן. עכשיו שים לב, כל מה שידוע על קעב, זה ממקורות אסלאמיים. כי כאמור, אין חומר יהודי מאותה תקופה. ולכן, כאן אנחנו מסתמכים על ידיעות על קעב. איפה הבעיה? הידיעות הללו היו בעל פה, עד תחילת המאה התשיעית. עד שהחדית' נכתב, כולל גם הביוגרפיה של מוחמד.
מה זה 150 שנה, לא?
קצת יותר, כמעט 200 שנה.
ואז אפשר לזכור מה זה היה תורה שבעל פה שעברה מאב לבן, מבן לנכד?
כן, כך, או ממורה לתלמיד, וממנו לתלמידים שלו, וכן הלאה. בדרך כלל זה ממורה לתלמיד. הבעיה היא שכאשר חומר עובר במשך שישה, שבעה דורות ממורה לתלמיד, אז קוראים בחומר שתי תופעות. האחד זה שמי שלמד, נגיד, 1,000 חדיכים, 1,000 סיפורים, הוא זוכר רק 500, מכיוון שהשכחה מחקה 500 מראשו. אבל לפעמים גם מצב הפוך, שאדם למד 1,000 חדיכים, אבל הוא זוכר 2,000. זאת אומרת שהוא גם ממציא.
מדמיונו.
למה? בגלל כל מיני סיבות. הרצון להחניף לפלוני, הפחד מאלמוני, או כל מיני סיבות פוליטיות או כלכליות, ולכן לתוך החדיף האסלאמי נכנסו הרבה מאוד זיופים, הרבה מאוד חדיפים שהם בספק אם הם אכן נכונים, שכל מיני סיפורים על החברים של מוחמד, כמו קעב וכל מיני אחרים, כמו אבו הוריירה ואחרים, ובעצם הגוף של החדיף כל כך גדול, שאתה באמת לא יודע מה מוחמד אמר ומה לא, מה שם אמת ומה לא, כאשר הבית חרושת הגדול ביותר לייצור חדיפים, היה המחלוקת הגדולה בין מה שנקרא הסונה והשיעה. זאת אומרת, הירושה של מוחמד, שהיו כמה שטענו שהם בעלי הזכות לרשת את מוחמד, ובראשם עלי בן אבי טלב, בן הדוד של מוחמד.
אבל זה קרה כבר במדינה, לא? או אני לא...
כן, לא, זה קרה ברגע שמוחמד מת במדינה, כן. אבל עלי, הבן דוד של מוחמד, טען מרגע מותו, מרגע קבורתו, שהוא, עלי, צריך להיות היורש, כן, אל-וריף, מה שנקרא, והוא יצר סביב עצמו סיעה של תומכים, וסיעה בערבית זה שיעה. מכאן באה מילה שיעה, שזה הסיעה של עלי. והם חיברו הרבה מאוד חדיפים, מזייפו חדיפים, כדי להצדיק את תביעתם לשלטון. וגם הצד השני, המציא חדיפים, כדי לקעקע את התביעה השיעית לשלטון. זאת אומרת, שהיום, היום כבר לפני 1,200 שנה, אתה, באמת החדית היה מוצף בהרבה מאוד חדיתים שקריים, עד לכך שקמו 9 חכמי חדית באסלאם הסוני, והקימו מנגנון שכל תפקידו היה לנקות את החדית מהזיופים שהיו בו.
דוקטור קידר, אני מבקש רגע לחזור לקאב, להבנתך, לדעתך, הוא קשור לקוראן ולאסלאם, או הוא הממציא של הקוראן ולאסלאם? מה דעתך כחוקר אסלאם, כמו שאומרים, עם שנים רבות?
אני עושה אחד ועוד אחד. לפי חלק מהסיפורים על קאב, הוא חי בבית שבו מוחמד חי. וברגע שמוחמד בא, הוא מספר סיפורים שברור שהמקור שלהם הוא מישהו שהכיר היטב את החומר היהודי, וקעב חי בבית של מוחמד, אז לא צריך להיות חכם גדול בשביל להבין שקעב הוא המקור.
אבל מאיכן ידעו אנשי מדינה שמוחמד עשה, כמו שאומרים בימינו, קופי פייסט? מאיפה הם למדו את זה? מה, הם קראו את המקרא?
תראה, זה יותר מקופי פייסט, זה פלגיאט. כן, גניבה ספרותית. אז בני מכה האשימו אותו, זה עוד בתקופה המכאית שלו. תראה, תאר לעצמך שהיום מתפרסם בעיתונים מאמר שאתה כתבת. אוקיי? אני מחר מפרסם מאמר שהוא 90% מהתוכן שאתה פרסמת היום.
אתה יודע מה שקרה? זה קרה לנשיאה של הווארד, שהיא התפטרה. שהיא התפוטרה בגלל החשד שהתזת הדוקטורט שלה הוא בעצם קופי פייסט של מישהו אחר.
אוקיי, אז זאת אומרת שאם אני מחר אפרסם מאמר ש90% ממנו הוא הטקסט שאתה כתבת היום בעיתונות, אז לא צריך להיות גאון בשביל לומר שאני התחתי ממך, אוקיי? אותו דבר מוחמד. ברגע שהוא בא עם סיפורים מהתנך, והסיפורים כולל השמות, אדם, חווה, אברהים, ישחק, יעקוב, יוסוף וכולי, ואגב גם דוד וסולמן, שלמה, אז סולמן זה סולומון, כפי ששמעו היוונים. זאת אומרת, שכאן הם לא צריכים להיות גאוני עולם, בשביל להבין שהוא מעתיק מחומר יהודי.
אז להבנתך, יש... להבנתך, קאב הוא ממציא האסלאם, או הוא קשור לאסלאם? את זה אני מבקש לחדד. לפי לדעתי, הבנתך, לפי הבנתך.
לדעתי, בלי קאב לא היה אסלאם.
נתת תשובה מסודרת.
היה אסלאם אחר, עם סיפורים אחרים, שאולי לקוחים מתרבויות אחרות.
עכשיו אשאל עוד שאלה בבקשה. האם דעתך גם נוחה לשכים השונים מהאסלאם החיים עמנו בארץ או בחול? האם הם חושבים, האם הם יסכימו לדעתך?
כדי להרחיק את האסלאם מהחשד שהוא לא יותר מאשר פלגיאט של קאב, הסיפורים על קאב מאחרים את זמנו, או הרבה מאוד סיפורים על קאב מאחרים את זמנו, משהו כמו אלה 10-15 שנה אחרי שמוחמד חי. וכאילו שהוא היה מהסחאבה, זאת אומרת מהחברים של מוחמד, ולא המורה, המנטור שלו, שהכיר אותו מגיל צעיר.
אהה, הם יביאו כתנה מסייע לבוא ולומר, שקאב בעצם חי 15 שנה לאחר מות מוחמד. ולכן אין קשר, ולכן אין קשר ביניהם.
חי בזמנו, כשהוא כבר היה הנביא והכל, והמשיך לחיות אחריו. זה הסיפור שחלק מהם מספרים, כדי להרחיק מן האסלאם את החשד שכולו, או כל פנים, הסיפורים הללו, הם סיפורים של קאב למוחמד, שאימץ אותם מקאב. למה? כי הם רוצים שהעולם יאמין שמוחמד שמע את הסיפורים הללו מגבריאל המלאך.
אז מה הם יענו לשאלה? אבל חבר'ה, במקרא מדובר על אדם וחווה וקין ועץ הדעת ונוח וכו' וכו', והנה יש שעתק מדויק, מה תשובתכם? מה עשויה להיות תשובתם?
מתה מאוד פשוטה, היהודים התיקו מאיתנו.
אני די, אבל היהדות קמה קודמם?
לא, הקוראן קדם להם בבריאת העולם, אתה לא יודע.
זה לפי הבנתם.
ודאי.
אז מה יגידו על הנצרות?
יש מחלוקת באסלאם, האם הקוראן נברא או קדם לעולם? האם הוא נברא כמו כל העולם, או האם הוא קדם לעולם? עד דקך, הם מאמינים שהקוראן הוא מקורי, שהוא אפילו קדם לבריאת העולם.
ולפי הבנתם, מתי נבנה העולם?
כשאללה החליט.
אין תאריך.
הם לא יודעים. תראה, כל מה שקדם לאסלאם, תולדות העולם הם מאוד מאוד מאורפלים אצלם. למה? תראה, אצלנו יש איזשהו סדר. אדם וחווה, ולאחר מכן, כן, 10 דורות, נוח, אברהם, יצחק, יעקב.
עוד 10 דורות.
יש סדר.
נכון.
כן, בני ישראל במדבר, ואז בני ישראל בארץ, תקופת יהושע, תקופת השופטים.
מלכים.
תקופת המלכים, חורבן בית ראשון, גלות, חזרה, בית שני. יש לנו איזשהו סדר שאנחנו מבינים אותו, והפנמנו אותו, שהתנ"ך מסודר לפי סדר כרונולוגי פחות או יותר. הקוראן לא מסודר לפי סדר כרונולוגי, אלא לפי סדר טכני, כי הפרקים הגדולים בהתחלה, הפרקים הקטנים בסוף. ולכן הסיפורים של התורה, של הנביאים והכתובים, נמצאים במקומות שונים, בלי קשר למקום בקוראן. יכול להיות סיפור מאוחר שנמצא מוקדם, וסיפור מוקדם שנמצא מאוחר, ולכן הם לא מודעים לסדר הקורות בתנך. לכן, למשל, על פי האסלאם, מרים, אחות אהרון ומשה, היא גם אמו של ישו.
אבל מטרידה אותי שאלה אחרת, דוקטור קידר.
למרות שעל פי סדר עולם, היה 1,000 שנה ביניהם.
האם יש ספק שמוחמד נולד ב-630 או 610 לספירה? האם יש על זה ספק?
לא, מוחמד, על פי המחקר, על פי העדויות, הוא נולד בשנת הפיל, כך זה נקרא, שזה בשנת 570 לספירה.
570 לספירה. זה, והוא, זה קיבל, והוא קיבל את הקוראן או את התורות מהמלאך גבריאל, מאללה, לאחר שהוא היה בן 30. דהיינו, כן. אנחנו יושבים היום על 610 בערך.
בערך, כן. אם אכן הוא נולד
ב-570. אז איך אולי תסביר לי איך יכולים ההוגי הדעות המוסלמים לחשוב שהמקרא או התורה היהודית נוצרה לאחר האסלאם? תסביר לי את הפרדיגמה הזאת.
הקוראן נכתב בשמיים עוד לפני בריאת העולם, ורק הורד למוחמד כאשר הוא חי.
אז אני צריך להזכיר לך משהו, אתה בטח יודע. מדובר שהזוהר, יש חילוקי הדעות, מתי ספר הזוהר נכתב. יש כאלה שאומרים ב-1210, על ידי משה לאון, ויש כאלה אומרים על ידי הרשב"י, עוד לפני הספירה, ורק הורד ב-1210. זה סיפור דומה, לא?
בהחלט יכול להיות. תראה, ספר הזוהר, כל הגנזיס שלו, וגם הלשון שלו, יש עליו לא מעט מחקרים, אם זה בכלל ספר בארמית שנכתב, כי זה ארמית לא בדיוק תקנית, זה ארמית כאילו.
כן, שוב, אני מכיר את הפרובלמטיות, לא, אבל אתה הזכרת לי את ספר הזוהר, בזה שאמרת לי, הקוראן בעצם נכתב הרבה שנים קודם, ואללה הוריד אותו רק בהיות מוחמד בן 30, דהיינו ב-610 או 620.
משהו כזה, כן.
אנחנו הבנו את זה טוב?
כן, זה הסיפור האסלאמי.
עכשיו, אז עוד פעם, לדעתך היהודי התימני קאב הוא זה שהמציא את האסלאם או הביא את הסיפורים לקוראן?
זה אותו דבר.
זה אותו דבר.
כן, אם אתה מביא את הסיפורים, אתה ממציא דת חדשה, או דת שהיא עתק של היהדות, ואנשים מאמינים שזה דת חדשה.
אז בוא נקפוץ רגע לנצרות. אנחנו יודעים ומקובל שישו הוא זה שהביא את הרעיון ופיתח את הרעיון הנצרות מהדת היהודית, אבל זה היה פאולוס שהפיץ את זה בעולם ושהפכה לדת. אולי זה אותו דבר גם פה?
יש אנשים שאומרים שגם מויש רבינו זה כולו סיפור. כל מיני תיאוריות של, של, של ביקורת המקרא. אגב, במה שנוגע למוחמד, אין שום ספר או דיווח בין זמנו שמדבר עליו, חוץ מאשר מקורות אסלאמיים.
חוץ לא ממקורות אסלאמיים שבאו 150 שנה לאחר מכן, או 200 שנה לאחר מכן.
כן, שנכתבו, כן.
אז אני...
אין עליו שום מקור יווני, שום מקור ביזנטי, שום מקור אחר שהוא עצמאי, שמדבר על מוחמד בזמנו. אחריו יש הרבה דיווחים על האסלאם, אבל בזמנו של מוחמד אין שום דיווח, ולכן... אחד החוקרים של האסלאם ששמו רוברט ספנסר, במקור הוא מלבנון, המשפחה שלו באה מלבנון,
אבל אני חושב שהוא התחנך בבריטניה, נכון? הוא התחנך בבריטניה?
הוא, אני לא יודע, אבל הוא חי בארצות הברית. הוא כתב ספר Did Muhammad Exist? האם בכלל מוחמד
היה קיים? נו, מה התשובה?
בספר הזה הוא מעלה את כל השאלות שעולות מתוך המקורות האסלאמיים לגבי עצם קיומו של מוחמד. האם הוא דמות ספרותית כמו איוב, או האם הוא דמות אמיתית כמו הרבה אנשים אחרים? ואתה יודע, גם לגבי איוב יש מחלוקת ביהדות. כן. האם הוא דמות אמיתית או משל וחידה?
אבל בינינו מוטי, שני דברים. גם אם הוא דמות מיתולוגית, הוא הפך לנביא. גם אנחנו לא יודעים, אתה איש אמונה מלא, אני חלקי, וגם המסורתיים, אנחנו לא, אין לנו עדויות מלאות, לא על משה ולא אהרון. זה דמות מיתולוגית שהפכה לדמות קדושה. השאלה היא, אם אנחנו שנינו הולכים להוגי דעות מוסלמיים של היום, האם הם יסכימו עם דעתך? שהיהודי קאב הוא הממציא של דת האסלאם. האם הם יסכימו איתנו לזה?
מוסלמים ודאי לא יסכימו לדבר הזה, מכיוון של מוסלמים, האסלאם הוא דת אמת, מוחמד הוא נביא אמת, ומוסלמי לא יעז לומר, אלא אם כן הוא חי בחוץ לארץ והוא לא פוחד על הקשר בין ראשו וכתפיו. כולם למדו מהניסיון,
אמר... אתה מדבר כמו סלמן רושדי.
בהחלט. אני כאן מפנה אותך לאדם ששמו טה חוסיין. טה חוסיין, אינטלקטואל מצרי ידוע ומוכר, נפטר לפני שנים, הוא היה גם שר החינוך במצרים באיזושהי תקופה. הוא, בקהילת דרכו האינטלקטואלית, כתב ספר על ביקורת לשון הג'היליה, השירה של הג'היליה. ג'היליה זו תקופה שקדמה לאסלאם. הוא כתב ספר ביקורת, למה? הוא טען שהלשון הזאת היא לא מתקופת הג'היליה שלפני האסלאם, אלא היא תקופה של בני אבס, זאת אומרת שם, של השלטון בבגדד, שהתחיל ב-750 לספירה, ובעצם הלשון הזאת היא לשון השירה של בתי המרזח ובתי הפרוצות של בגדד של אותה תקופה.
דהיינו שלאחרי 630, לאחרי הטענה שהקוראן הגיע לעולם ב-620.
כן, כן, הוא מתכוון לתקופה שבערך 850 עד 900 לספירה.
ספנסר.
הטענה הזאת לגבי השירה הג'יילית, הייתה טענה נורא ואיומה. למה? כי יש הרבה דברים בקוראן שהם לא מובנים, אז הפרשנים לוקחים את השירה הג'יילית בשביל להבין על ידי מקבילות למה התכוון אללה כשהוא כתב בקוראן מה שכתב. זאת אומרת, השירה הג'יילית הייתה בעצם האמצעי, הלשוני, שבאמצעותו פרשנו את הקוראן. עכשיו בא טה חוסיין, וטוען שהשירה הג'יילית נוצרה 300 שנה אחר מכן בבתי המרזח ובתי הפרוצות של בגדד. אז מה הוא בעצם אומר? שהקוראן נכתב, הבנת?
300 שנה לאחר מכן.
300 שנה אחר, כן, ואיפה נכתב ועל ידי מי נכתב? על ידי שיקורים ומסוממים שהיו בבתי המרזח ובתי הבנות של בגדד.
אבל רק רגע, אמרתי, זו הזה... דעת יחיד או שזה דעת רגע. רבים?
הספר הזה, כשיצא לאור במצרים לפני כ-100 שנה, עורר מהומת אלוהים.
ברור.
מהומת אלוהים. והוא, כן, טה חוסיין, הוכרח לשנות את הספר, לעדן אותו, ולהוריד ממנו את כל הרמזים שאומרים שבעצם כל הסיפור הזה...
אז הוא הקדים את הנבואה לאיזה שנה? הוא הוריד 300 שנה וחיבר את זה ל-610 למוחמד?
אז כן, הוא חיבר גרסה מעודנת של הספר הזה, ולכן מי שיש לו את העותק של הגרסה הראשונה הוא מיליונר, מכיוון שאספנים מוכנים לשלם מיליונים עבור הגרסה הראשונה של ספרו של טה חוסיין, פינק דל שיער אל ג'אי.
ומתי הוא נכתב?
ביקורת על השירה הג'איילית.
מתי הוא נכתב? מתי הוא נכתב במצרים? מתי הוא נכתב? מתי הוא נכתב?
לפני כ-100 שנה.
אז הוא טרי.
כן. וטה חוסיין הוא נחשב האינטלקטואל של מצרים לכל אורך שנותיה. המודרנית כמובן. אוקיי? אז הנה לך. אז הם מאוד רגישים לעניין הזה של הקוראן, שוב, בגלל שבני מכה האשימו את מוחמד בן עירם על כך שכל הקוראן הוא לא יותר מאשר הסתיר אל אוולין, זאת אומרת, copy and paste של, של חומר יהודי או נוצרי.
הבנתי. מוטי, נתת לנו תשובה לחלקה הראשון של, של השיחה, יש לנו עוד 10 דקות, רבע שעה במקסימום. בוא נדבר רגע על תגובותיהם של הוגי הדעות המוסלמים במאת השנים האחרונות, בעיקר לאחר מלחמת ששת הימים, והמציינים את ההצלחות המהפכה הציונית ומדינת ישראל. אני אקריא לך ולנו כמה מהתגובות ונדבר עליהם. כשהחברה מתרחקת מהמדע ומתכוון מהאסלאם, החברה האסלאמית, מפאת אמונה תיאולוגית, היא נצוגה מקדמת המערב. דמוקרטיה דתית מצליחה יותר מרודנות דתית. הרעיון הציוני החיה את הרגש הדתי, ולכן היא מהפכה דתית. ישראל מצליחה בהצלחה, משום שהיא מחברת בין דת, פוליטיקה ופרגמטיזם. לישראל יש מטרה אחת בכל המפלגות, לקיים את המדיניות היהודית. והציטוט האחרון, המהפכה הציונית הצליחה תוך 50 שנה מהקונגרס הציוני הראשון, ובתוך 30 שנה מהצהרת בלפור, להגשים את הרעיון הציוני, ואנחנו עדיין הרחק מאחוריהם. מה קרה פה?
מי כתב את זה?
כתבו את זה הוגי דעות מוסלמים לאחר מלחמת ששת הימים.
טוב, לגבי מלחמת ששת הימים, כאן אני חייב להגיד, המלחמה הזאת גרמה לזעזוע אדיר בעולם הערבי ובעולם האסלאמי. היא הייתה ניצחון ברור, ניצחון שאין דרך להכחיש אותו, אין דרך להימלט ממנו, וזה חייב אותם לעשות חשבון נפש. כל אחד נגיד אינטלקטואלים בעולם הערבי עשה חשבון נפש על פי עולם המושגים שלו. מה שקראת עכשיו זה בהחלט מה שאמרו אינטלקטואלים שיש להם דעה מסוימת. למה? אנשי דת אמרו, ישראל ניצחה כי אנחנו עזבנו את הדת ואנחנו לא שומרים על האסלאם, ואנחנו הקמנו מדינות סוציאליסטיות כמו מצרים, סוריה, עיראק, כן, שב-63 הפכו להיות לסוציאליסטיות, ואנחנו עזבנו את הדת, עזבנו את האסלאם, ולכן אללה נתן אותנו בידי היהודים כדי שאנחנו נלמד לחזור, שאנחנו נחזור בתשובה ונחזור אל אללה, נסלק את השלטונות הסוציאליסטיים ונחזור אל האסלאם. ככה דיברו אנשי דת. אנשי טכנולוגיה, כמו אחד בשם זרק, קונסטנטין זרק, נוצרי לבנוני, שהוא היה, בתפיסתו היה איש ניהול. הוא אמר, אנחנו הפסדנו כי אנחנו לא יודעים מה זה לוח זמנים. בתרבות שלנו, היום, מחר, מחרתיים, זה לא חשוב. בתרבות שלנו, אם הזמנת, כן, אם אתה סוחר נעליים והזמנת 20, וקיבלת 15, לא נורא, מניינה, יגיעו אחרים.
אז תרשה לי רגע, תרשה לי לגבות את מה שאתה אומר. אחד מהם אומר, הציונים באים עם תוכנית ולוז צמוד. המוסלמים צריכים ללמוד מהציונים איך לתכנן ואיך לבצע. הרצל כותב ביומנו אחרי הקונגרס הראשון בבאזל, ייסדתי את מדינת היהודים, והוא אומר, תוך 50 שנה היא תקום, ואיך אומר האיש האינטלקטואל המוסלמי, היא אכן קמה. הישראלים מנהלים מדינה דמוקרטית, ואנו מנהלים מדינת דיקטטורה של בחירות עם 99.9% של הצלחת בחירה. ללא דמוקרטיה העולם הערבי לא יוכל להתעמת עם ישראל. ישראל חזקה גם במלחמה נגד השחיתות, ואנו המוסלמים מכסים על השחיתות. תסביר לי, זה מהפרוטוקולים של הקונגרס הציוני.
זה כך כותב מי שלמד בסורבון או בייל או באוקספורד. למה? כי הוא הפנים את תרבות המערב שהיא מאוד מאוד אוהבת את הדמוקרטיה ואת הסדר ואת המשטר ואת ה... כן, כך צריך להיות. הוא כותב מתוך נקודת מבט כזאת.
וזה גם הלך הרוח של הוגי הדעות המוסלמים היום?
שוב, תלוי כל אחד לפי גישתו.
מה אתה שומע מאנשי שלומך המוסלמים? זה גישתם?
אדם, תראה, יש לי חבר שהוא בוגר אל אזהר במצרים. האוניברסיטה הדתית הגדולה. הוא לחלוטין נגד הג'יהאד ונגד החמאס, אז הוא מוציא עכשיו מאמרים שאומר, החמאס פגעו באסלאם, זה לא אסלאם מה שהם עושים, הם כן, מתנהגים בצורה שהיא מנוגדת להלכה האסלאמית, אסור לפגוע בילדים, אסור לפגוע בנשים, אסור לפגוע בזקנים, כן, ולכן, כי הוא מצטט שם איזשהו חדיף, ולכן חמאס לא מייצגים את האסלאם, והאסלאם צריך להתנער מהם.
אחר מה הוא אומר על מדינת ישראל ועל הציונות? האם הוא בדעה, האם הוא בדעה, כמו שהם אומרים, ללא דמוקרטיה העולם הערבי לא יוכל להתעמת עם ישראל, ישראל חזקה גם במלחמה נגד השחיתות, ואנו המוסלמים מכסים על השחיתות, מה דעתו על האמירות האלה?
מוסלמים דתיים, זאת אומרת, אנשים שהם חושבים באופן הדתי, העניין של הדמוקרטיה לא מדבר עליהם, בגלל סיבה מאוד פשוטה, דמוקרטיה זה שוויון בין גברים ונשים, שזה מנוגד לאסלאם, בדמוקרטיה זה חופש הדיבור, שהוא מסוכן באסלאם, דמוקרטיה זה חופש דת, שהוא לא מקובל באסלאם, ודמוקרטיה זה חופש מדת, שזה לחלוטין לא מקובל באסלאם. הדמוקרטיה זה שוויון לקהילת הלהט"ב, שזה לא מקובל באסלאם בכלל, ודמוקרטיה זה שוויון בין מוסלמים לנוצרים, ליהודים ולכופרים, מה שגם הוא לא מקובל באסלאם. זאת אומרת
שהדמוקרטיה... אז מה תאמר על המדינות אינדונזיה או מלזיה?
הם לא אסלאם, הם לא מדינות אסלאמיות. האוסלוסיה היא אולי אסלאמית, אבל המדינות עצמן הן לא מתמלות על פי האסלאם.
השלטון לא אסלאמי, כן, יכול להיות. אבל האנשים הם אסלאמים.
גם אל תשכח שהאסלאם באינדונזיה, מלזיה, הוא מה שנקרא אסלאם לייט. אסלאם רך, קל.
אנחנו מבינים מה זה לייט, מבינים.
רוב האנשים באינדונזיה בכלל לא יודעים, המוסלמים, כן? הם לא יודעים אפילו לקרוא את הפרק הפותח של הקוראן, שמשתמשים בו בתפילות ובכל דבר. הפתיחה, כולה שבעה פסוקים, שכל מוסלמי במזרח התיכון יודע אותו בעל פה, הם לא יודעים אפילו את זה בעל פה. כמו שיהודי שלא יודע קריאת שמע. אוקיי? אז האסלאם אצלם הוא תיאורי, הוא בתיאוריה. הם נולדו מוסלמים, אבל אין להם יותר מדי קשר עם האסלאם, ולכן אינדונזיה יכולה להיות מדינה עם אופי... די לא אסלאמית. נכון שיש שם גם קבוצה אסלאמית מאוד חיצונית.
יש שם מיליארד אסלאמים באינדונזיה. כשרבין בא לבקר את אינדונזיה, העולם השתאה איך הולך רבין למדינה מוסלמית עם מיליארד מוסלמים.
אז א', זה רבע מיליארד, ב', אינדונזיה, שוב, האסלאם שלה זה אסלאם לייט, זה אסלאם תיאורטי. הם נולדו מוסלמים, זה פחות או יותר הקשר שלהם עם האסלאם. להגיד לך שהם, נכון, יש שם קבוצה רדיקלית, שסעודיה אגב הפכה אותה לרדיקלית, היא נקראת GI, ג'מאה איסלאמיה. אבל חוץ מהקבוצה הקטנטנה הזאת, רוב הגדול של האוכלוסייה, המוסלמית באינדונזיה, הם אולי יודעים שהם מוסלמים, אבל אין לזה כמעט שום משמעות לחיי היומיום שלהם.
אז לשאלתי האחרונה, משום שהשעון רץ בדרכו, אתה חושב שהוגי הדעות המוסלמים היום חושבים כמו הוגי הדעות של המוסלמים בימי 67-8? או שדעתם השתנתה?
א', חמאס עוד לא הובסו. ועד ברגע שחמאס יובסו באופן שלא ניתן לפרש את מה שקרה להם באופן אחר, הם מנצחים. זאת אומרת, הם שורדים. ואם הם שורדים, אז הם מנצחים. זה הדבר ראשון.
איך קשרת שני, את זה למלחמה של היום? בראבו עליך.
לא, זה ברור. זה ברור.
אז אני אקשה עוד קושייה אחת. ומה הייתה דעתם לפני השביעי לאוקטובר? האם המשכילים האיסלאמים של קודם השביעי לאוקטובר מתחברים לקומפלימנטים של המהפכה הציונית ושל מדינת ישראל כפי שנאמרו ב-67 לאחר ששת הימים? זו שאלתי האחרונה.
יש ויש. יש ויש. תשמע, יש הוגה דעות ערבי, מצרי, שהוא נולד מוסלמי, אבל לא ברור לי עד כמה הוא קשור לאסלאם, קוראים לו טארק חגי, ואני ממליץ לצופים, אחרי שנסיים פה את הרעיון הזה, ללכת לאתר שלו, טארק, T-A-R-E-K, דש, זאת אומרת מינוס, חגי, H-E-G-G-I או Y, אני חושב שזה Y, אני לא בטוח, אולי I, נקודה קום.
ומה נלמד שם? טארק
חוקי נקודה קום. ותראו את המאמרים שלו, מתורגמים לאנגלית, הם בערבית ובאנגלית, איך הבן אדם הזה מדבר על האסלאם, איך הוא מותח ביקורת על כל הקיצונים ועל הג'יהאדיסטים ועל הסעודים, וגם על האחים המוסלמים, איך הוא מדבר על ישראל כעל נס שקרה לעולם שאילולי, היא הייתה קיימת, הערבים היו צריכים להקים אותה.
מתי הוא כתב את זה? באיזה שנה?
כבר שנים רבות הוא כותב את הדברים הללו. האתר שלו, אתר גדול מאוד, יש לו הרבה מאוד ראיונות וידאו.
הוא חי?
באנגלית, ואני ממליץ לכולם להזין לבן אדם, tarekhegi.com.
דהיינו הוא חי, הוא בחיים.
T-A-R-E-K מינוס H-E-G-G-Y-O-I, ותסלחו לי על שאני נהנה זוכר, נקודה קום.
יפה.
תקראו את מה שהוא כותב באנגלית או בערבית, בערבית יותר טוב, כי בערבית זה שפת אמו, אבל גם באנגלית הוא ברור מאוד.
ולפני שנסיים, מוטי, מה היית רוצה שהמאזינים יזכרו משיחתנו היום?
שהעולם הערבי והאסלאמי מורכב. יש שם דעות לחלוטין נגד ישראל, יש שם דעות שהם עם ישראל. יש שם דעות שהם מודרניסטיות בנוסח אירופאי ואמריקאי. יש שם דעות שרואים את המודרנה בעין שלילית לחלוטין. רק תחשבו על השונות בתוך העם היהודי שכולו, לא יודע, 15 מיליון בני אדם. כמה זרמים יש פה מהרפורמה והחילוניות מצד אחד ועד החרדים מצד שני. כמה גוונים יש ביניהם ליהדות.
פלורליזם.
אז תחשב על אומה שהיא פי אלף, מיליארד, לא, היא פי מאה, מיליארד וחצי בני אדם, כמה הרבה קבוצות וכמה הרבה מגמות וכמה הרבה דעות יש באומה גדולה ומורכבת כזאת. ולכן צריך ללמוד, צריך לקרוא, רצוי בערבית או בלשונות האסלאמיות המקוריות, פרסית, טורקית, אורדו ואחרות, ולא בתרגומים, זה שבתרגום תמיד משהו נופל.
תודה לך דוקטור מוטי קידר, חוקר האסלאם, נשתמע בקרוב, כל טוב לך, מאוד נהניתי משיחתנו.
שלום ותודה על הבימה החשובה שאתה נותן לי.
תודה, תודה. לסיום מאזינות ומאזינים, שידוריי מנסים להאיר בעין נושאים שאינם נגועים בפוליטיקה או במפלגות. אני משתדל לנגוע בהשלכות מסריות, ערכיות והיסטוריות הנובעות מחיינו בארץ וחיי העם היהודי בעולם ובעתיד. הערב דיברנו על האסלאם מנקודת השקפת חוקר אסלאם יהודי. בשבוע הבא אני מקווה לשוחח עם שייך שיסביר לנו הוא את נקודת מבטו של נקודת מבטו על האסלאם. דברו איתי בפייסבוק BNSHEFET או בוואטסאפ במספר 0545-999-030. לא לשכוח להיכנס לשידורי רדיו סול במשך כל ימות השנה דרך הגוגל, ואתם בהזנה פשוט בקהל. ולפני שניפרד הערב, נשמע את אמיר שמאי בשירו הביטי בי ילדתי. לזכרה של צמלת מבצעים בחטיבת עזה, אושר ברזילאי, זיכרונה לברכה, שנפלה בשביעי לאוקטובר. תישארו עמנו, ידידי וחברי הראל חוזר עם התוכניות שלו על הפוליטיקה ועל הג'יפים, תמיד מעניין, תמיד מבדר. המשך ערב טוב לישראל מצוות התוכנית שוקי הטכנאי וממני העורך והמגיש בן שפט. שלום שלום ויהיה שלום.
יושב לי בחדרי מביט אל החלום, רואה תמונתך אליי מחייכת, דמעה חמה נושרת לי פתאום, סמרמורת לפתע בי אוחזת, אבא קראת לי ילדתי, חייכת אליי גם את יומי, פתאום ענן כבד כיסה את עולמי, ילדתי היפה אינה איתי, ילדתי היפה אינה איתי. שלטים והזיות, שמות רבים על המסך ואין לי שקט, את חיוכך אבי אל העולם, תקווה לטוב שיעלם לו כל העצב, תקווה לטוב שיעלם העצב. ילדתי מעל ענן, נוחי שם לצד המלאכים, הם יודעים עד כל עולמי, יום שבו הלכת הנפש בי בוערת, יום שבו הלכת הנפש בי בוערת. ואין לי שקט, את חיוכך אבי אל העולם, תקווה לטוב שיעלם לו כל העצב, תקווה לטוב שיעלם העצב.
לסיר הזה המבבר, המעלה השן, על הדרכים הנכונות שהולכת אותי ולא בחרתי, על ים האהבה ששמעתי.